אני רוצה לדבר היום על נושא כאוב, ואני רוצה לפתוח אותו באיזשהו סיפור שמבוסס על מקרה אמיתי. יאיר הגיע לכיתה שלנו לפני 3 שנים. זה היה סתם יום לימודים רגיל באמצע החורף של כיתה ח', כאשר המחנכת נכנסה פתאום לכיתה באמצע שיעור היסטוריה, ולצידה ילד חדש ולא מוכר. הוא היה רזה, שערו שחור ומטולטל, ועל פניו הבהירות נשאו חיוך עדין. כיתה ח' 2, אני מבקשת שקט, היא פנתה אלינו. תלמידים תכירו, זהו יאיר, תלמיד חדש בכיתתנו. משפחתו עברה לעיר השבוע והוא מצטרף לכיתה שלנו. אני מצפה שתתייחסו אליו יפה ותקבלו אותו כראוי. 32 זוגות עיניים סקרניות נתלו בילד החדש שעמד במרכז הכיתה והישיר אלינו מבט. הוא לא היה נראה נבוך או חסר ביטחון, כמו שאולי היינו מצפים מילד זר בכיתה לא מוכרת. הוא עמד שם רגוע ושלב וסקר אותנו במבט נבון, כשבעיניו הירוקות מנתנץ זיק מיוחד. להיכנס לתוך כיתה מגובשת באמצע השנה הזו היא משימה לא פשוטה כלל וכלל. אך יאיר עשה את זה בצורה, בקלות מעוררת קנאה ממש. הוא פשוט הצטיין בכל דבר. הוא היה תלמיד מבריק, טוב בכדורסל, שנון, יצירתי, טוב לב. בקיצור, טיפוס מושלם כזה. ילד שכל אמא מאחלת לעצמה. היו לו כל הנתונים להפוך במהרה למלך הכיתה. כולם נעזרו בסיכומים שלו, נהנו להיות בחברתו ואהבו לשחק איתו. ללא שום מאמץ הוא היה יכול להפוך למסמר החברה. משום מה, הוא כלל לא היה מעוניין בזה. למרבה הפלא, הוא נמשך להתחבר דווקא עם הטיפוסים היותר שוליים ודחויים בכיתה. אתם יודעים, כל היצורים המוזרים האלה, אלו שאין להם הרבה חברים, שלא טובים בשום דבר ושאפילו המורים לא מחבבים אותם, דווקא אליהם הוא התחבר. את כל זמנו בילה במחיצתם. למד איתם למבחנים, עזר להם בעבודות, היה מדבר איתם שעות. בשבילה זו הייתה הפתעה גדולה, ובשבילנו דבר מוזר ותמוע. הילדים הכי דחויים בכיתה, פתאום מקבלים כזה יחס מהתלמיד הכי פופולרי ומצליח? משהו פה לא מסתדר. אנחנו, החבר'ה היותר נחשבים, לא הצלחנו להבין. בשביל מה הוא צריך את זה? מה הוא מוצא אצל המסכנים האלה? אני חושב שההתנהגות יוצאת הדופן שלו אפילו קצת פגעה במעמדו החברתי. אבל הוא לא נראה היה שזה מעניין אותו בכלל. כל דאגתו הייתה נתונה לטיפוסים הדחויים והחלשים. כשהמורים חילקו מבחנים, הוא בקושי הציץ במבחן שלו. טוב, מלא הוא תמיד קיבל בין 95 ל-100. הוא דחף אותו לתיק לאחר יד, וכל מה שעניין אותו היה האם גם כל אותם תלמידים בעייתיים שניסה כל הזמן לעזור להם להתכונן למבחנים הצליחו גם כן. אני זוכר פעם אחת שעברתי בהפסקה ליד חדר המורים, האוזניים שלי קלטו שיחה שהתנהלה בפנים. יאיר מדבר עם המורה למתמטיקה ומבקש ממנו, כמעט מתחנן, שלא יוריד איזה ילד להקבצה הנמוכה. הוא דמר בכל כך התרגשות ואכפתיות, כאילו זה היה אח שלו ממש. לא הבנתי מדוע זה כל כך חשוב לו, שיוריד אותו הקבצה. מה זה העסק שלו בכלל? בהזדמנות אחרת, כשההנהלה חשבה לזרוק איזה תלמיד חלש מבית הספר, אני זוכר איך ישב בחדר המנהל עד ששכנע אותו לתת לו הזדמנות נוספת. אני מבטיח לך, מנהל, רק עוד הזדמנות אחת. הוא ישתפר, אני בטוח. על אחריותי אתה תראה שהוא יצליח בסוף. אם מישהו הציע איזה יוזמה לפעילות חברתית שלא כללה כל מיני ילדים פחות נחשבים, יאיר התנגד תמיד בתוקף ואמר לנו, אנחנו כיתה אחת או לא כיתה אחת? איזה מין דבר זה שחלק משתפים וחלק לא? לא כל כך הבנו את ההתעקשות המוזרה שלו. ואני בטוח שאם תלמיד אחר היה מתנהג כמותו, כבר מזמן הוא היה מאבד את מעמדו ונדחה הצידה יחד עם כל אותם טיפוסים מסכנים ושולים. אבל יאיר, הוא היה בעל עוצמה גדולה מדי מכדי שיהיה אפשר לדחות אותו או להתעלם מדבריו. הוא יודע לאמת שבסתר ליבי הערכתי אותו על מה שהוא עושה. אבל מעולם לא הבנתי מה מניע אותו לעשות כך. אך מעבר לכל זה, הייתה לי תמיד איזו תחושה פנימית לא מוסברת שיש בילד הזה איזה דבר מוזר. למרות שכלפי חוץ אני רק כנער שמח ועליז, היה משהו עצוב במבט שלו. לפעמים הוא היה שוקע בהירורים כשעל פניו הרשת מסתורית שכאילו מכסה על משהו שהוא מנסה להסתיר. הרגשתי שעל אף שהוא איתנו, בעצם הוא לא איתנו באמת. יש איזה סוד גדול שמפריד בינינו. במשך תקופה ארוכה רציתי לגשת אליו. ולנסות להבין פעם אחת ולתמיד מה עומד מאחורי ההתנהגות המוזרה שלו. אך מעולם לא יצא לי לעשות את זה. שבוע זה קרה סוף סוף. ביום שני הכיתה שלנו יצא לסיור לימודי במעבדות האוניברסיטה במסגרת מגמת ביולוגיה. ידעתי שיאיר לא יחמיץ את הסיור הזה בשום אופן. שיעורי ביולוגיה היו החביבים עליו ביותר. הנושא של הטבע ומערכת החי עניין אותו מאוד, והוא היה צמא לכל דבר חדש בעניין. הדרך לאוניברסיטה הייתה אמורה לקחת כחצי שעה, ותכננתי לתפוס את השיחה אישית תוך כדי הליכה. הופתעתי מאוד כשהוא בכלל לא הגיע באותו יום. למחרת בבוקר ניגשתי אליו בהפסקה שבין השיעור הראשון והשני, וניסיתי לפתוח בשיחה. מה נשמע יאיר, היית חולה אתמול? שאלתי. לא, אני מרגיש מצוין, תודה, ענה בחביבות. למה אתה שואל? ראיתי שלא הגעת לסיור במעבדה אתמול, חשבתי שאתה מתעניין בדברים האלו. ניסיתי למשוך אותו בדברים. האמת היא שמאוד רציתי לבוא, אבל פשוט לא התאפשר לי, ענה בקצרה ולא הסביר יותר. פתאום הייתה לי תחושה מוזרה שהוא מנסה להסתיר משהו. למה לא אכולת? מה הבעיה? התעקשתי. במשך שניות ארוכות הסתררה שתיקה מעיקה עד שחשבתי שאמרתי משהו לא בסדר. יאיר נעל מקומו בחוסר נוחות. נראה היה שהוא מתלבט בתוכו אם לומר לי איזה דבר. הוא הביט ימינה ושמאלה, וכשראה שנותרנו רק שנינו לבד בכיתה, פתח את פיו לענות. הוא דיבר בקול נמוך ושחרר מפיו את התשובה באיטיות, כאילו כל מילה עולה לו במאמץ רב. אתמול היה יום הזיכרון לאחי. עלינו כל המשפחה לקבר שלו. הוא השתהה לרגע ואז הוסיף. קראו לו שי. הוא היה אחי התאום. עכשיו היה תורי לשתוק במבוכה. הדברים הפתיעו אותי מאוד. מעולם לא ידעתי שהיה ליאיר אח תאום, בוודאי שלא ידעתי שהוא נפטר. איך? למה? מתי? השאלות התרוצצו במוחי. יאיר מעולם לא דיבר על משפחתו, ופתאום שמתי לב לכך שאיני יודע דבר על חייו הפרטיים. אתה מוכן לספר לי על זה? שאלתי בזהירות, מקווה שאיני פולש לתחומו האישי ונוגע בנקודות רגישות מדי. מה שקרה בדקות הבאות הפתיע אותי מאוד. זה היה כאילו איזה סכר נפרץ, ומים שהיו עצורים זמן רב פורצים בסערה קדימה ושוטפים את כל הנקרה בדרכם. יאיר, שלא היה דברן גדול, פתאום דיבר ודיבר, ושטח בפניי את הסיפור המלא. את הסוד המסתורי שהסתיר כל השנים. וכך הוא סיפר. זה קרה לפני 4 שנים. שי ואני היינו אז בכיתה ז'. גרנו באותן השנים בעיר אחרת ולמדנו בבית הספר המקומי. שי היה אומנם אחי התאום, אך הוא היה שונה ממני מאוד. הוא היה טיפוס רוחני כזה. אחד שחי לו בעולם משלו. הוא אהב לקרוא ספרים, היה כותב שירים והגיגים, ותמיד שקוע במחשבות ובדמיונות. הוא היה ילד עדין ורגיש ובעלב זהב, ומעולם לא פגע באיש. כיוון שהיינו אחים, לא רצו להכניס אותנו לאותה כיתה, ושמו אותנו בכיתות המקבילות. אני הסתדרתי מצוין בכיתה שלי, והייתי מקובל בין הילדים. אך אצל שי, המצב היה הפוך לגמרי. לרוע מזלו, בכיתה שלו הייתה קבוצה של ילדים, שמבחינה חברתית שלטו בכיתה ביד רמה. כל מי שלא היה מוצא חן ביניהם היה נדחה לשוליים. מי שניסה להתנגד להם היה עלול למצוא את עצמו מנודה מהחברה. שי מבחינתם היה טרף קל. טיפוס שונה קצת שקל לרדת עליו ולצחוק על חשבונו. הם פשוט התעללו בו. לא שיתפו אותו בשום דבר, לעגו לו, לגלגו על כל דבר שעשה, הוא אמר. הוא הפך להיות שק החבטות של הכיתה. ילדים אחרים פחדו להתחבר איתו כדי לא למצוא את עצמם במצב שלו. נוסף לזה, למרות שהיה אומנם ילד חכם, הצטיינות בלימודים לא הייתה בראש מעייניו. הוא עדיף להשקיע בקריאת ספרים וכתיבת שירים, במקום להתכונן שעות לכל מבחן. התוצאה הייתה שציוניו בלימודים היו נמוכים, וגם המורים לא כל כך חיבבו אותו. אני, שעקבתי בצער אחרי כל זה מהצד, ניסיתי לעשות מה שיכולתי, אבל מה כבר יכולתי לשנות? חייו הפכו לגיהנום. הוא שנה ללכת לבית הספר. הוא היה ילד שתקן וספג הכל אל תוכו בלי להתלונן. אפילו להורים לא סיפר דבר. הם גילו בעצמם חלק מן הסיפור רק שחזר יום אחד מבית הספר, כשפניו חבולות לאחר שכמה תלמידים עיקו אותו. הם ניסו להתערב ולדבר עם המנהל שיעשה משהו בעניין, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. כששום דבר לא עזר, הם דרשו להעביר אותו לכיתה שלי. המנהל סירב. לא שמים שני אחים בכיתה אחת. זה עלול לגרום לבעיות חברתיות ולימודיות, הוא התעקש. ואני ראיתי לנגד עיניי איך אחי האהוב הולך ודואך. כבודו העצמי מושפל עד אפר וכל אישיותו נרמסת על ידי כמה ילדים אכזריים שיכול להיות שבעצמם לא היו מודעים למשמעות של מה שהם עושים. יאיר עצר רגע את סיפורו ונשם נשימה עמוקה. כאילו מנסה לאסוף כוחות בשביל המילים הבאות. הוא עצם את עיניו מנסה להתרכז ועגלי זיעה בצבצו על מצחו. פניו היו מיוצרות כאילו הדברים קורים ממש עכשיו. לאחר כמה שניות של שקט המשיך בסיפור. בסוף השנה, השכבה יצאה לטיול במדבר יהודה. באותו מוקר כשהתארגנו ליציאה מהבית, שי פנה אל אמא שלנו ואמר לה שהוא לא רוצה לצאת לטיול. אמא ניסתה לעודד אותו. למה לא חמוד? אני בטוחה שתענה שם. אתה רק כל כך אוהב לטייל בטבע. אני הבנתי לליבו, כשאין לימודים ושיעורים, יש לתלמידים אחרים יותר פנאי להקנית אותו ולהציק לו. שי ניסה להתעקש עוד קצת, אך לבסוף נכנע ויצאנו שנינו לטיול. אני הלכתי עם הכיתה שלי שצעדה קדימה, והוא עם הכיתה שלו מאחור. שי צעד בסוף הטור, משתדל להתרחק מהילדים האחרים ולהתייחד עם מחשבותיו. הוא מאוד אהב את הטבע. הנוף והיופי שסביבו תמיד עוררו אצלו השראה, שסייעה לו בכתיבת השירים שלו. הוא לקח איתו את המחברת שלו, המחברת האישית, שם היה כותב את כל סודותיו הכמוסים, את כל הגיגה והשירים שחיבר. הטיול התנהל לו לאיתו, וקבוצת הילדים הסתרחה על פני מרחק גדול, כשמדי פעם עוצרים למנוחה וצמצום פערים. זה קרה באחת העצירות כאשר, כמו תמיד, שי הגיע אחרון. רוב הכיתה הייתה מכונסת במעגל סביב המדריך שאמר כמה דברי הסבר על מה שרואים מסביב. שי הגיע לאיתו והצטרף בשקט אל המעגל. אחד הילדים לא היה יכול להתאפק וזרק לעזרו, שוב הצלן הזה מגיע בסוף, תיזהר שלא תרחף יותר מדי שי, שלא תיפול בטעות מאיזה צוק. כל הילדים פרצו בצחוק. שי, שליבו ספג עוד חץ מורעל, נשך את שפתיו, השפיל את ראשו ולא אמר דבר. הוא התיישב על איזו אבן בצד, שלף את מחברתו מהתיק וניסה להתרכז במה שכתוב לפניו. אני לא הייתי נוכח באותו אירוע, כיוון שהכיתה שלי צעדה כמה מאות מטרים מקדימה. את כל מה שהתרחש שמעתי אחר כך מאחד התלמידים שהיו שם. יאיר עצר רגע בשטף דיבורו. עיניו היו רטובות. דמעה רותחת חצתה את פניו והמליחה את שפתיו שהיו יבשות ורועדות. אגרופיו היו כמוצים ומצחו היה חרוש כמתים. ניכר היה ששערה מתחוללת בקרבו. דקה של דומיה חלפה לפני שהמשיך בסיפורו. בועז, מי שהיה נחשב למלך הכיתה, טיפוס קשה ושחצן, שהיה אחד מראשי המתעללים באחי, ניגש אל שי, וחטף מידיו את המחברת. הוא נעמד על גבי איזה סלע ואמר בקול מתקתק, נו, אז מה יש לנו כאן? כל העיניים הופנו אליו, נהנות מהצגה שמתחוללת לפניהם חינם אין כסף. שי ניסה לקחת מידו את המחברת, אך בועז היה חזק ממנו. הוא פתח את המחברת ואמר, מעניין מאוד, אני רואה שנהיית לנו משורר, אה? שי התחנן לפניו, בבקשה, תחזיר לי את המחברת שלי, כתובים שם דברים אישיים. אך בועז התעלם מתחינותיו. הוא התחיל לקרוא כמה שורות מהכתוב שם, כשכל הילדים מגחכים, ושי עומד שם חסר אונים כשכולו חיוור ורועד. המורה והמדריך צפו במחזה מן הצד ולא עשו דבר. כעבור כמה שניות של התעללות אכזרית, כנראה שנמאס לבועז, והוא זרק את המחברת אל האדמה. שי התנפל עליה כעל אוצר יקר ואימץ אותה אל חזהו, כשדמעותיו מחתימות את שמו שהיה רשום על הכריכה בכתב ידו העדין. המדריך הכריז בקול, קדימה תלמידים ממשיכים הלאה בטיול. וכולם לקחו את תיקיהם והחלו בצעידה זריזה קדימה. כולם חוץ מאחד. כעבור דקה אחת בלבד נשמעה צרחה שפילחה את האוויר. לא! זו הייתה המורה צילה, ש... שהלכה בסוף טור התלמידים. הקול שלה הגיע עד לכיתה שלי שצעדה במרחק של כמה מאות מטרים קדימה. תזיקו חובש, מהר, הוא נפל! עשרות תלמידים פנו לאחור והחלו לרוץ למקום האירוע. לצידו של השביל הסתרע לו מדרון תלול שבקצה הוא פעורה תאום עמוקה. גם אני רצי לשם כמו כולם. כיוון שהלכתי בתחילת המסלול, הגעתי חזר רק בין האחרונים. כשרק התקרבתי, המדריך ניגש אליי ולפת אותי בשתי ידיו הגדולות. עצור יאיר, אל תסתכל למטה. לא הבנתי למה הוא עצר דווקא אותי. עברו כמה שניות עד שהכרה האיומה החלה לחדור למוחי. זה היה שי שנפל. נכנסתי להיסטריה, התחלתי להשתולל ובקושי רב הצליחו להרגיע אותי. ברגע קלטו אוזנה את קולה של המורה צילה נסערת אפי. אני לא מבינה. הוא הלך לידי בצד השביל, לרגע אחד סובבתי את ראשי והוא כבר לא היה שם. כנראה סטה מהשביל בטעות והחליק למטה. לקוחות החילוץ והצלה שהגיעו למקום כעבור חצי שעה לא נותר הרבה מה לעשות. אי אפשר להישאר חי מנפילה כזו. יאיר עצר בסיפורו, הוציא מטפחת מכיסו ומחה את פניו שהיו רטובות מזיעה ומדמעות. למרות הקושי לספר ולזכר בדברים, נדמה היה שהוא קל לו במקצת. כאילו אבן כבדה הוסרה מהליבו. למחרת התקיימה הלוויה ולאחריה השבעה. אנשים רבים באו לנחם את ההורים על האסון הנורא. לאבד ילד קטן, עדיין לא בן 13, זה דבר בלתי נתפס ממש. כעבור שלושה ימים המנהל והמורה ישבו בסלון שלנו, כשמסביבם כמה מתלמידי הכיתה, ביניהם גם בועז ואחרים אלו שהציקו לאחי. אין מילים בפי, אמר המנהל. הוא היה ילד כל כך טוב. כמה חבל למות פתאום בתאונה כזו. זה רק מלמד אותנו עד כמה חשוב להקפיד על תקנות הבטיחות בטיולים. זה ממש פיקוח נפש. אני ישבתי שם בצד. הרגשתי שאני עומד להתפוצץ. הלב שלי היה מלא על כל גדותיו. קמתי ממקומי, נעמדתי במרכז הסלון. כל העיניים הופנו אליי. זו לא הייתה תאונה, אדוני המנהל. לא יכולתי להבליג יותר. זו הייתה התאבדות. או אולי יותר נכון לומר רצח? שקט מקפיא שרר בחדר. כמה מן הילדים היושבים שם מתכווצו במקומם. אבא עצר אותי מיד. תפסיק יאיר, מה עובר עליך? אמא התנצלה לפני הנוכחים. זה קשה לו מאוד, אתם מבינים? שי הוא אחיו התאום, הם היו מאוד קשורים. אסתי, קחי אותו בבקשה לחדר. היא ביקשה מאחותי הגדולה. יאיר קם ממקום מושבו וניגש באיטיות אל החלון. בפתאומיות הסתובב אליי ופניו היו בוערות. קולו היה שבור. שיגידו מה שיגידו, אני יודע זו לא הייתה תאונה. השביל היה מספיק רחב ושי ידע לשים לב לדרך. הוא לא החליק בטעות. הוא פשוט רצה לעצור את ההשפלה הזו. אתה מבין, כמה כבר ילד קטן יכול לספוג? ילדים חסרי רגישות שפכו את דמו ורמסו את כבודו עד עפר. הצוקים רק סיימו את מה שהם התחילו. הצלצול לתחילת השיעור השני קטע את הדברים. תלמידים אחדים החלו להיכנס חזרה לכיתה. יאיר התקרב אליי וסיים את סיפורו בזריזות. לא רציתי לחזור עוד לבית הספר הזה. סניתי את התלמידים, סניתי את המורים, סניתי את המנהל. לא יכולתי להסתכל להם בעיניים. שמחתי כל כך שכעבור כמה חודשים המשפחה נאלצה לעבור מקום מגורים כיוון שאבי החליף מקום עבודה. ואז עברתי לבית הספר הזה. הכיתה כבר החלה להתמלא והשיעור עמד להתחיל. יאיר פנה למקום מושבו וחתם את דבריו בשאלה. רצית לשאול אותי משהו? נזכרתי בסיבת השיחה שלנו, מה שרציתי לשאול אותו מלכתחילה. שתקתי. עכשיו הכל מובן. עד כאן הסיפור שמבוסס על מקרה אמיתי. הסיפור הזה התפרסם באתר האינטרנט של חברים מקשיבים, ו... היה מדהים לראות את התגובות של בנים ובנות שקראו אותו. המון כתבו, אני מכיר, גם אצלי בכיתה קוראים דברים כאלה. כן, גם אם לא כל כך חמורים, אבל דברים בסגנון הזה. היה כאלה שכתבו, גם בי עצמי מתעללים. היה כאלה שהודו, גם אני לפעמים מתעלל ויורד על כל מיני טיפוסים. משמיד עד כמה התופעה הזאת של סעיר להזזל היא נפוצה בחברה שיש בה בני אדם, בחברה שיש בה ילדים. והסיפור ששמענו עכשיו מעורר הרבה שאלות שצריך לחשוב עליהם, צריך לדבר עליהם. מי אשם במה שקרה כאן? שמעתי פעם טענה שאם כולם נתפלים דווקא לילד אחד, סימן שגם משהו בו לא בסדר. לא יכול להיות שאין בו שום בעיה אם כולם נתפלים דווקא אליו. מה דעתכם? זה נכון? ואם כן, האם זה מוצדק? מה היה צריך לקרות בשביל שהסיפור הזה, הסיפור על שי ויאיר, ייגמר אחרת? אם אתם המורה, המנהל, המדריך בטיול, ההורים של שי ויאיר, מה הייתם עושים בשביל שזה לא ייגמר בצורה נוראה כמו שזה יסתיים? ונגיד שאתם תלמיד באותה כיתה, מה הייתם עושים אז? אני אקריא לכם פה אולי שתי תגובות שכתבו ילדים שמראים את גודל הדילמה, מה לעשות במקרה כזה. תגובה ראשונה, לי אישית מפריע שיורדים על מישהו חלש ומתעללים בו. אני מנסה לעזור, אבל אין כל כך מה לעשות. קשה לעמוד מול ילדים שהם בעצם החזקים בכיתה ולהגיד די. כי אז זה יפגע במעמד שלך בחברה. צריך לספר את זה, אבל זה קשה לילד לבוא ולהלשין על חברים שלו, כי אז מה כולם יגידו עליו? אני אקריא לכם תגובה נוספת שכתבה הנערה. יש לי בעיה, גם לי יש בכיתה כמה בנות שהם מעליבים אותם ופוגעים בהם, ואני ממש רוצה לעזור להם. אבל אני מפחדת שאם אני אתקרב עליהם יותר מדי, אז גם לי לא יהיו חברות וגם אותי ישימו בצד. אני לא יודעת מה לעשות, כי מצד אחד ממש חשוב לי להגן על הבנות האלה, כי אני באמת רואה איך שהן נפגעות עד עמקי נשמתם, ומצד שני אני לא רוצה להיות כמוהם בלי חברות, ואני חותמת לכם שאם אני אנסה להתקרב אל הבנות האלה ולעזור להם, ישר יעיפו אותי מהחברה. אני לא יודעת מה לעשות, מישהו יכול לעזור לי בבקשה? תחשבו בבקשה, דברו ביניכם על השאלות האלו, אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. הנושא שאנחנו מדברים עליו הוא רחב יותר מאשר התעללות במישהו ספציפי. אני מדבר על מצב שקיים בכל חברה אנושית, חברה שיש בה אנשים צעירים, ילדים. יש את אלה שנחשבים יותר ויש את אלה שנחשבים פחות. מכירים את זה? יש כאלה שמובילים ויש כאלה שנגררים ולא תמיד לכיוונים החיוביים. יש אולפנות שאם אחת מהבנות המסוימות תגיע מחר עם איזה בגד מסוים, עם איזה מותג, תוך שבועיים תראו שכולם אותו דבר. כן, וגם אצל הבנים אותו דבר בסגנון שלהם. כל אחד צריך לשאול את עצמו, בכל מקום שתהיו בחיים, בישיבה, באולפנה, בצבא, במקום עבודה, איך נראית החברה שאני נמצא בה? מה המקום שלי? איפה אני ביחס למה שקורה? אני מאלה שמובילים או שנגררים, מאלה שמוסיפים טוב, ומאלה שרק גורים אחרים אחריהם לדברים לא טובים. האם יש כאלה ששמו אותם בתור סעיר להזזל, ואנשים מנצלים את החולשה שלהם בשביל לרדת עליהם, בשביל להרגיש יותר טוב עם עצמם על חשבון החלשים? מה אני עושה אז? האם אני שותק, האם אני נגרר, או שיש לי את האומץ ואת הכוחות לקום ולעמוד כנגד זה? הסיפור של שי ויאיר זו דוגמה קיצונית, כי הוא באמת נגמר רע מאוד. בדרך כלל זה לא נגמר ככה. הרבה מאוד מקרים הם בדרך, בחצי הדרך, ברבע מהדרך. והשאלה, מה אנחנו עושים אז? איך אנחנו מגיבים? איזה מין אנשים אנחנו? תחשבו על זה. תודה רבה על ההקשבה.